ובכן, היינו בנושא של קריאת התורה אחרי בשני וחמישי, ואחרי זה נוהגים החזרת ספר תורה ותלוי במנהגים. יש חכמי הקבלה היו נוהגים מיד אחרי שהם מסיימים את הקריאה לא לעכב את הספר תורה, מחזירים אותו מיד, ויש לא כך אלא מחכים, ממתינים. גם שמה יש כמה מנהגים, כל המנהגים יש להם שורש. כך כתבו האחרונים, יש שהיו מחכים עד שהוא אומר הוא בא לציון, אחרי הוא בא לציון אז היה מחזיר את הספר תורה, אבל קודם קדיש תתקבל, אחרי הוא אומר קדיש תתקבל, ויש קודם היה אומר קדיש תתקבל ואחר כך מחזיר הספר. איך שיעשה יש לו על מה שיסמוך, אין בזה איזה כפדה. אבל מה עם סיום התפילה? זה לא רק בשני וחמישי, אלא בכל כל השבוע. אומרים אשר ישווה ביתך, למצח מזמור דוד לענך ואשרי. צריך לדעת שיש מעלה גדולה באמירת הפרקים הללו. ואשרי ישווה ביתך, צריך לומר אותה מילה במילה. כמו האשרי שאומר בבוקר אחרי ברוך שאמר. כי יש לנו שלוש פעמים אשרי במשך היום. הלא הגמרא אמרה שכל האומר אשר יושב ביתך, כך אמר רבי לעזר בשם רבי אבינה. אומר אותו שלוש פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כך הגמרא בברכות. שאלנו למה שלוש פעמים ביום, וכמה בעצמה שואלת קודם מה יש במזמור הזה, כבר אומרת כיוון שמזכיר שם מזונות פרנסה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, וצריך לכוון טוב בפסוק הזה והתפלל, כך אומר גם הזוהר, שיתפלל ויבקש, זאת אומרת במחשבה, יבקש שייתן לו פרנסה, לו ולבני ביתו. ואפילו שיש לו אוכל בבית, ויש לו כסף בבנק, ויש לו עוד כל מיני מתנות, בכל זאת יבקש מהשם. שאוכל, יהיה לו לחם לאכול ובגד ללבוש. וזה חובה על האדם לבקש מהקדוש ברוך הוא, כדי שידע שכל הפרנסה היא ממנו. ולא רק לו, אלא יבקש עבור כל הנבראים, מהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס, מביצי קינים ועד קרני רעמים. אז למה שלוש פעמים? זה שאלו הפוסקים. אמרו הפוסקים, כיוון שאדם, אנחנו בשר ודם. הרבה פעמים מפללים ולא, בלי כוונה, הוא אפילו לא יודע שהוא אמר שהוא יותר. לפעמים הוא מסופק. אז כשאומר שלוש פעמים, מתוכם, פעם אחת ודאי יכוון. לכן אומר. אז הזוהר שואל, טוב, יש לנו אשר שבתך בבוקר, אחרי ברוך שאמר. למה אתה אומר את זה אז? אומר, זה שבח. הרי מה אנחנו עושים? בבוקר, שירי דוד עמדך, נעללך השם אלוקים משבחות ובזמירות, מגדלך ומפארך, ומרמך, שיר לפנך השיר, ברוך חי העולמים. ברוך אתה השם, מלך מעולם לתשבחות. אז אתה משבח, זה שבח. עכשיו, למה צריך להגיד אחרי העמידה? אומר, עכשיו בעמידה התפללנו, ביקשנו, התחננו, פתחנו את הצינורות למעלה, עכשיו אנחנו אומרים, תן לנו כסף, תן לנו פרנסה, תן לנו בריאות, תן לנו מה שאנחנו צריכים. אז זה מבקש. במנחה, זוהר אומר, לפני שאני בא להתפלל, אני מבקש עוד פעם פרנסה. כמו שביקשתי בבוקר, הרי מנחה למה לא תקנו לנו אשרי? אומר, כיוון שברוב הפעמים כבר נהיה לילה. ולילה זה לא זמן לבקש. מכאן תדעו רבותיי, הרבה פעמים יש כאלה עושים, הולכים לכותל המערבי, יש איזה חולה או יש איזה זה, קל להם יותר, הולכים בעשר בלילה לבקש בקשות. זה לא נכון, זה לא הזמן. זוהר מפורש אומר, מי לנו גדול מרבי שמעון בר יוחאי? הוא אומר שבלילה השערים נעולים והתפילה לא עונה. התפילת ערבית גם כן בקושי עונה, זה אמר רבי שמעון, שיאמר אותה מיד עם שקיעת החמה, עם צאת הכוכבים בדוחקה. אבל בקשות אחר כך לא יבקש. מתי כן? בחצות לילה. אז לא שיחכה לחצות לילה להתפלל לערבית. המשנה לא אמרה, למה אמרו חכמים על חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. זאת אומרת, מי שמתפלל מאוחר, זה עושה עבירה. כי אנחנו חייבים בקריאת שמה, תכף ומיד, עם הלילה, איך שנהיה הלילה, בשוכביך ובקומך.
אבל כן? כן. אתה יודע שלא יכול להתפלל ערבית בצאת הכוכבים או בשקיעה. יש לו מניין, הוא לא יכול, מה יעשה? ערוץ בשעה 8-9, עדיף שיקרא בצאת הכוכבים קריאת שמה בעונתה? ואחרי זה בתפילה, זה תיקון התפילה.
לא. יגיד קריאת שמע בלי ברכות, מכתחילה לא. קריאת שמע בלי ברכות לא נכון לומר. יש שיסתפקו אם הגיע חצות. אם שם יאמר קריאת שמע, יש פוסקים שאומרים שכן, להלכה אנחנו לא אומרים. אלא צריך לומר קריאת שמע עם הברכות. ולכן, אם אין לו שם מניין, והוא לא יכול להגיד קריאת שמע עם הברכות, אין לו יכול להגיד, לא יאמר. ימתין, מה יעשה? זה אנוס, אבל לכתחילה, שים לב כל יום להתפלל ערבית מיד בזמן. כמו שנץ חמה בבוקר, זה מצווה. וכן מנחה מצווה שיתפלל בזמן, קודם השקיעה. אותו הדבר, ערבית יתפלל מיד בצאת הכוכבים. זכר המצוות. אז אם כן, למדנו מכאן, אשרי שבטיך יש בה סודות גדולים שנחוצים לעולמות. עכשיו עוד יותר הזוהר הביא ואמר שאדם צריך לדעת, בנפילת אפיים אנחנו שמה בלדוד, אליך השם נפשי אשא, אמרת נפשי, שם אתה מקבל נפש, בחינת נפש. אשרי זה בחינת הרוח. זה יותר גבוה. ואחר כך אתה אומר גם למצח מזמור דוד יערכה, שמה זה בחינת הנשמה. לכן יזהר מאוד. אלה שלושה מזמורים שיש להם סוד ושמו אותם במקום המדויק שלהם. לכן אדם יזהר מאוד באמירת המזמורים הללו. והנה כן, היום שאל אותי אחד, הוא מסכם ממהר מהר לעבודה, והוא עד שהם פותחים את האחד ועד שאני יודע מה, הוא בינתיים ממשיך, גומר עד עלינו לשבח. מה זאת אומרת, תגמור. ואחר כך, שמע קריאת התורה וילך לביתו, ילך לעבודה, מה יעשה? לא אמר יוצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב. יש כאלה מסכנים מתחילים את העבודה בערב, כל מיני. מה לעשות? זה פרנסה ביד השם. צריך בשביל הפרנסה, אפשר. אז לכן, מה? מה, אני צריך להתכונן איתך, מה? היום אתה קרבי. אתה
ללמוד. בימים שאין תחנון,
בימים שאין תחנון. מה השאלה? חכה, אני אגיע לזה. אני קודם נתת לך כותרות. פירוט הידיעה, תכף תקבל אותה. בסדר? אז בקיצור, לכן צריך להיזהר גם מבחינת אשרי. אין שמצד שיש שם פרנסה, אין מצד ששם מקבל את הרוח. מה קרה? כי בלילה הסתלק מאיתנו. נפש, רוח, נשמה, נשאר קצת. הזוהר קורא לזה כסתה דחיותה. מעט חיות בשביל קיום האדם. גם מבחינה רוחנית, הוא יושב לומד תורה. אז יש לו לא החלקים השלמים, המושלמים של היום. החלקים המושלמים של היום זה בבוקר. ולמדנו כבר כמה פעמים שהיממה מחלקת לארבע פרוסות. רבעונים, יש לנו רבעונים כאן. רבעון אחד, הכי חשוב, זה חצי היום הראשון. מוערכים מעולה, מבחינת לימוד תורה. אחר כך הרבעון השני זה חצי הלילה השני. זאת אומרת, מחצות הלילה, היום 11 וחצי, או יותר נכון 27, 28 כעת, עד עלות השחר. זה הרבעון השני. השלישי זה חצי היום השני. מחצות היום, 11 וחצי בצהריים, עד שקיעת החמה. והרביעי זה עכשיו. זה המדרגה הכי פחות. אבל הנה לכן, אני לומד בלילה, זה חשוב. כי הגמרא משבחת את מי שלומד תורה בלילה. הגמרא אומרת שכל הלומד תורה בלילה, תפילתו נשמעת, ואין לימוד תורה אלא בלילה, שנאמר קומי רוני בלילה לראש השמורות. אז בזמנם לא היה חברת חשמל, היו הולכים לישון מוקדם, כמו תרנגולים. ומתעוררים בחצות, היה להם תרנגול שחור כל אחד בבית, והיה עושה קוקוריקו, חצות לילה, בדיוק יודע, יש לך תרנגול שחור, תקנה. פעם היה בחברון, עכשיו אני לא יודע איפה יש, תמצא מקסימום, תביא מתאילנד. אבל לא תצבע אותו, אלא שיהיה אורגינל. זה תרנגול שחור, זה יודע בדיוק שעת חצות, בשעת חצות צועק. כך מובא בזוהר הקדוש, מעשה בתלמידי רבי שמעון, שם קוראים את זה בליל ברית יצחק. אתה קורא בליל ברית יצחק זוהר?
את הכל.
אשריך. על הסדר. שם מובא מעשה בפרשת לך לך, צדי ג', שם אומר הזוהר איך שהלכו תלמידי רבי שמעון בר יוחאי פעם אחת לכפר שנקרא בגליל, כפר תרשה. לא ידעתי היכן זה. אולי הארכיאולוגים ימצאו את זה עוד מעט. בקיצור, הגיע לכפר תרשה, ובאו לשבת שם ללון. נתן להם בעל הבית, הרח אותם, עליהם נתן לכם מקום לישון. אמרו לו תודה רבה על הכל, וזה מתי מכין להם גם אוכל, עניינים. אמרו לו טוב, אמרו לו מחילה מכבודו, יש לך תרנגול שחור? אמרו להם, של מה אתם צריכים תרנגול שחור? אמרו לו, זה תרנגול שחור יודע בדיוק שעת חצות, ואנחנו מתעוררים בחצות. אמר להם, לא, אני בואו נגיד לכם, ראה לכם מה יש לי. הכניס אותם לחדר, היה לנו שם תקלה, זה כמו מוזניים, גדול, לאורך כל החדר. זה עשוי מקל לחושת, צד אחד יש שם מיכל של מים, מטפטף, טיף, 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 טיף. זה נקרא שעון מים. ויש בו כמות מים מסוימת שבדיוק בשעת חצות יורד חצי הכמות של המים בבצה, ואז ממילא ברגע שהמים יורד אז זה נהיה קל ועולה. הוא עולה, מה הוא גורם? שהכף השנייה שממול שמהצד השני תרד. והכף השנייה היה שם גולה גדולה של נחושת, ומתחתיה צלחת נחושת ענקית, והיה עושה בום גדול, איזה צלילים, וכל בני הבית היו מתעוררים. אז עשו כך, וישבו, קמו בחצות, מיד נטלו ידיהם, ברכו על נטילת ידיים, ברכות התורה, וישבו והתחילו לעסוק בתורה. שמע אותם, היו מדברים בידני ברית מילה, אמר להם שהוא מבקש, אשתו מבקשת, היא ילדה בן, והיא מבקשת שלמחר די. גם מאחר גם מדבר. היא מבקשת שלמחר היא יישארו איתם וילמדו תורה, כמו שנולד לה בן, והיא רוצה שהבן יהיה תמיד חכם. תראה איזו אישה צדקת הייתה. אז הם הסכימו, נשארו שם עוד לילה, בלילה השנייה זה כל הזוהר שקוראים בליל ברית יצחק, שם כל אחד הביא פסוק, ודרש עליו דרשה ארוכה, פרוע פרעות בישראל מתנדב עם ברכו אדוני, מי אמרה את זה דבורה, מה זה זה על מילה ופריעה, וכן על זה הדרך, וימול אברהם את ישמעאל בנו ואת ילידי ביתו, וכל זה, שם הוא דורש הזוהר על האורך, איזה דברים נפלאים מאוד. אז מכאן למדנו שזה העניין של חצות לילה. כן, אז בקיצור, היום אולי אם הוא ישים, זה יעורר אותו ללכת לישון. כן. אז אם כן, זה אמרנו בחינת נפש, זה לדוד אליך, תזכור, כי אתה אומר לדוד אליך השם, נפשי אשא. אז בלילה מסתלק, כעת חוזר, עכשיו על ידי התפילה, אתה מקבל את זה חזרה, נכנס לך הנפש, באשרי יושבי ביתך. שוב, יש שם אלפה ביתה, אתה מקבל את הרוח. וכאן שלוש פעמים אשרי, זה כנגד המזונות שאמרנו שהם, שיורדים לנו באשרי יושבי ביתך. אחר כך יש מזמור יענך, הנה מה שביקשת. יענך השם ביום צרה, זה התיקון של האמירת המזמור הזה, מביא אותו הזוהר הקדוש. האמת שבסידורים שלנו העתיקים, מי אלה? רב סעדיה גאון ורב עמרם גאון. זה אלה שני הסידורים הספרדים העתיקים שלפני 1200 שנה, זה לא מופיע. אבל סידור של רש"י ותלמידו רבי שמחה מחזור ויטרי, זה כן מופיע. שם מופיע. וכן גם הרעבד ועוד. מאיפה הם לקחו את זה? לקחו את זה מהזוהר. היה להם העתקות של הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש שם כתב, כיוון שאנחנו מסרנו נפשנו, ולדוד אליך השם נפשי אשא, מסרת את נפשך בידי השם יתברך, ונתכפר לך העוונות. ואמרת לו, הרי נפשי בידיך, עשה בי מה שתרצה. כך אומר רבי שמעון. אז אחרי שעשית את זה וקראנו כעת אשר יושבי ביתך, כעת תגיד יענך השם ביום צרה. מה יענך? כל המקטרגים שנבראו מיום שנברא האדם הראשון ועד היום, והם רוצים לקטרג על האדם ולטרוף אותו, על ידי אמירת המזמור הזה מתהפכים להיות סניגורים. תדע, המזמור הזה הוא מאוד חשוב. אנחנו שהיינו עוד ילדים, ואפילו נערים צעירים בישיבת פורת יוסף, כל פעם שהיה איזה מצב לא טוב, או חלילה וחס, חולאים, או מגפות, או מלחמות, מתי לא ראינו מלחמות? בלי סוף. היו פה הירדנים, ימח שמם וזכרם. ועד היום הם עושים לנו צרות. ואיתם כל החבורה של הפושעים הערבים, ימח וידח, אז היינו קוראים, היו אוספים אותנו, עולים למעלה עם כל החכמים. היו איזה 30 בעלי גלימות ומצנפות, מספיק אתה רואה אותם, אתה מקבל פחד השם. והיו אומרים יחד יענך, לפעמים 7 פעמים, לפעמים 12 פעמים, עומד חכם ואומר בקול רם, וכולם איתו. יענך, ואחר כך היו עושים תפילה או סליחות או איזה קטע, מבקשים. כי המזמור הזה אין כמוהו, תדע, בעיקר יושבת על המשבר. מי שרוצה ללדת ומתעכבת בלידה או שמצטערת בלידה, אין אישה שלא מצטערת. לומר את המזמור הזה 12 פעמים. למה? יש בו 70 תיבות. חוץ מהמילים למצח מזמור לדוד, כי זה שם המזמור. אבל תספור, יענך השם ביום צרה, יסגבך השם אלוהי יעקב, עד המלך יעננו ביום קוראנו. תספור את המילים 70. הם כנגד 70 קולות שהיולדת צועקת עד שיולדת. אז יש כאלה שהן מוסיפות עוד 700 קולות. זה מחמירות. אבל העיקר זה 70 קולות, ואז יוצא הילד. אותו הדבר ביאת המשיח. יש לנו כעת קולות, וזה לא דבר של מה בכך. לכן יזהר האדם. ואני אקרא לכם כמה דברים שזוהר חדש הביא בפרשת בלק. מה יש שם? זוהר חדש פרשת בלק כתב 9 חודשים קודם שיבוא הגאולה, המשיח בעצמו מקבל עליו צרות, ייסורים, צירים וחבלים. ולא רק זה, אלא גם הצדיקים בישראל יהיו בצער בין אומות העולם, חס ושלום. ואז הם צועקים אל השם, זה 9 חודשים לוקח, כמו 9 ירחי לידה. צועקים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מיד הולך ומסלק וממדיח את כל 70 שרי אומות העולם. 70 שרים יש. מפיל אותם כולם, כמו שכתוב בפסוק, והיה ביום ההוא יפקוד אדוני על צבא המרום במרום, שומע? ועל מלכי האדמה תאיר אותו על האדמה. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא פורע 170 שרים, ואחר כך פה 70 מדינות נופלות. והם הפסיכים נפלו, אבל הם באים להילחם בנו. גוג ומגוג, זה 70 אומות. למה גוג ומגוג תספור גימטריה, בבית תעשה חשבון לפני שאתה ישן. יוצא 70. ואז בעזרת השם, כולם מסלק אותם מהעולם. אומר הזוהר, ואז יתקיים בנו הפסוק, יענך השם ביום צרה. שביענך יש 9 פסוקים. כנגד 9 תרחי לידה. ו70 תיבות כנגד 70 קולות של היולדת. כל אלה מה שאמרתי לכם, זה דברי זוהר חדש פרשת בלק. אז איך הם, אתה ספרת? יענך השם ביום צרה, זה כמו שאומרים ליעקב. שחי זכה מקודש ומתיון נסעדקה. כמה נהיה? אחר כך, הזכור כל מחותיך ועולתך את השן הסלע. כמה נהיה אחד? אחר כך, נרננה בשורתך משם לגלול את מדי אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי יושע אדוני משחוויאנו משמר קודשו ועוד שעי מינו. כמה נהיה? 5. אלה ברכב, אלה בסוסים, מה שם אומרים נזכיר. הם, הקרוב ונפל, אנחנו קרוב ומתעודד, נהיה 7. אדוני יושע מלך המקוהנו 8. אז איפה התשיעי הראשון? למצוא מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, סגבך השם אלוהי יעקב. אז לפני זה נוצר מגינות. אז הנה 9 פסוקים, כנגד 9 ירחי לידה. ותספור את המילים בפנים, יש שם 70 מילים, כנגד 70 קולות שהיולדת צועקת. כך גם השכינה, היא צריכה ללדת את המשיח. זאת אומרת, המשיח צריך להתגלות. אבל היא סובלת, היא צועקת כמו היולדת, איך היא סובלת? כנגד כולם. השכינה הקדושה צועקת, ואז המשיח מגיע ומופיע. תאר לך. הפלא ופלא.
מילה
הרב,
איזה עמוד?
מה?
איזה עמוד הרב
קורא? עמוד סודי ביותר.
צריך לחזור בבית, הרב.
יענך, איפה יכול להיות? כל עמוד יש יענך? תפתח. אני רוצה שתדפדף קצת, מה? ויש בו כמה אותיות, שי אותיות, 310. אז אמרנו 70 תיבות, נכון? אבל אותיות שי כנגד שי עולמות שיש לכל צדיק וצדיק. ואומר רבנו אריש, אתה צריך לכוון, כשאתה אומר את המזמור הזה יענך, שהשכינה כעת צועקת בגלות שהיא סובלת, ואז היא מולידה שפע ליום הזה. וכל יום ויום מולידה. אבל יש ימים שלא אומרים יענך, אז אין שם צער. אבל יש פעמים, בכנסת זו לא אומרים. והיא אומרים, פה יש איזה חתן, או ראו את הכובע של הסנדק. ואני יודע מה, אז הם לא אומרים. זה לא טוב. אז על סמך בית הכנסת השנייה שכן אומרים. אבל חכמי בית אל, אמרתי לכם, היו אחרי התפילה, שאבי הבן הולך, או החתן יוצא, היו אומרים בינם לבין עצמם את כל מה שהחסירו. לכן אדם לא יוותר אפילו על עוד אחת מסידור התפילה. כי מה יש שם בליסוף? עכשיו אני אקרא לכם מדרש תהילים. מדרש תהילים, פרק כף. נו, איזה עמוד זה? למה זה עם? זה עוד דבר, הלכה השם ביום צרה. מה אתה עושה מזה סיפור? אמר רבי יהושע הכהן, שמעת עליו? אז תשמע עליו היום. 9 פסוקים יש במזמור הזה, כנגד 9 חודשים שהאישה מעוברת בוולד. ומה הם אומרים? מן דענה לחייתה על מטברה, הוא יענה יתכון. מה פירוש? מי שענה ליולדת על המשבר, אז הוא יענה אתכם. אז כך אומר המדרש. אחר כך כתב רבי משה בן מכיר בספרו סדר היום, ראינו שיש אישה יושבת על המשבר, ולאחר ארבעה וחמישה קולות יולדת, אז היו בקלי קלות, לפעמים לא הספיק האמבולנס להגיע, היא כבר ילדה. אז מה העניין פה? אז הוא אומר, אפשר לומר שכל צער שיבוא לה מאיזה צד, ציר או חבל, והיא מרגשת ונרתעת, אפילו שלא נתנת קול. זאת אומרת שאיזה נשימות מסוימות, היא נושמת איזה 70 נשימות מסוימות, אפילו שלא תיתן קול, זה נחשב ונספר מהשבון הקולות. אבל מעניין, הוא לא כתב יותר מזה. על יותר הוא לא דיבר, הוא דיבר על פחות. וכן גם כתב הרב שלמי ציבור, וגם מזמור לאסף לרבנו ששון מרדכי, דיברנו עליו אתמול, זוכרים? אתמול שבוע שעבר, כן, שהיה עושה כמה ניסים ונפלאות, היה בעל קבלה מעשית, עליו השלום. עכשיו, עוד יש במדרש, אמר רבי שמעון בר אבא, אתה מוצא 18 מזמורים מתחילת תהילים עד מזמור זה. הלו זה מזמור כף. למה 18? הרי 19. אלא ידוע שבתהילים מזמור הראשון אשרי האיש והבא אחריו, למה רגשו גויים, נחשבים כמזמור אחד. רק זה אחר כך חילקו אותם לשתיים. לא היו מפסיקים, בדרך ישעים תובד, למה רגשו גויים. זה הכל מזמור אחד. אז אם כן יוצא שם 18, והוא המזמור המספר 19. אז כנגד 18 ברכות שאנחנו מתפללים, ואנחנו כעת אומרים, תענה לנו לתפילה. אמרנו 18 ברכות. כך אומר אחר 18 מזמורים לדוד, ענך השם ביום צרה. אומר, ואם תאמר 19 הן, אמר לו, תפילת החול 19 ברכות הם. עם כל ה... אז הנה, יש, לכל דבר יש תירוץ. הלבוש כתב, שהתקינו להגיד את זה קודם, תשמע מה הוא כותב הלבוש. את זוכר שאמרנו שהיה יוזגדר, שמעת עליו? מה הוא עשה יוזגדר? איפה הוא היה? ביוון, במונטווידאו, איפה? מלך פרס, היה יזדי. נו, אז הוא מה עשה? שלא יגידו קדושה. שלא יגידו גם מה? קריאת התורה. אז הוא גם גזר עליהם שלא יאמרו הרשע הזה מה שמו וזכר זכרו. שלא יגידו קדושה, ולאחר התפילה היו אומרים, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, וקרא זה את זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש. אז זה תקנו לנו. בשבת לא רצו להכביד, תראה כמה היו חכמים, זהירים לא לצער את הציבור. שבת התפילה ארוכה, כדי לא לצער את הציבור, דחו את ובא לציון למנחה. אותו הדבר ביום טוב. מכאן אדם יוסף, ישמע חכם ויוסף לקח, שלא להאריך בתפילה של שחרית. זה לא טוב. אתה גורם לאנשים צער, יש כאלה צריכים ללכת הביתה, ויש כאלה מחכים להם, וכן על זה הדרך, לא טוב. אז לכן תקנו לנו לומר, יענך לסדר קדוש.